אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
Tonight, the fiery aftermath of what appears to be a targeted strike in Syria. Smoke and flames billowing from an Iranian diplomatic building in Damascus. Debris scattered on the streets. Iran says the blast killed two generals and five officers from its Revolutionary Guard, and it's blaming Israel and vowing revenge.
ישראל נמצאת בדריכות מאז חיסולו בשבוע שעבר של מפקד כוח קוץ של משמרות המהפכה האיראנים בסוריה ולבנון. חסן מהדווי, או בשמו המקורי, מוחמד רזה זהדי, שחוסל בשגרירות האיראנית בדמשק. התקיפה הדרמטית הביאה לתגובה ברורה מחמינאי על כך כי ישראל תתחרט. והערכה של המודיעין האמריקני הייתה כי זה יקרה בתום הרמדאן. אלו בדיוק הימים הקרובים, אם איראן תוציא לפועל תרחיש של הסלמה באזור שיגרור אפילו את ארצות הברית, או שיומים לחוד ומציאות לחוד. מי הייתה הדמות הבחירה הקרובה לנסראללה וחמינאי שחוסלה? האם יש תרחיש בו איראן, על אף האיומים לא תפעל, ואיזה סוג של תגובה תחייב את האמריקנים להתערב? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. פרשננו לענייני ביטחון, רון בן ישי, שלום לך.
שלום וברכה.
באיראן התקבלה החלטה כי עליה להגיב ישירות על התקיפה האווירית בדמשק, תקיפה המיוחסת לישראל בה נהרגו מפקד כוח קוץ בלבנון וסוריה, סגנו ועוד שישה אנשי משמרת המהפכה. ישראל לא לקחה אחריות כמו במקרים אחרים.
כן, יש מקרים נדירים שבהם ישראל כן לוקחת אחריות, אבל גם זה במשתמע. זה לא בהודעה חיסלנו את זה וזה, אלא בדרך כלל יוצא איזה שר או יוצא איזה קצין שמאשר בעקיפין שזה אנחנו עשינו. בקיצור, זה משחק שלם שנועד לאפשר לצד השני, לצד הנתקף, להתעלם אם הוא בוחר לא להגיב. זאת אומרת, לאפשר לו לא להגיב בלי לאבד פנים, כמו שזה נקרא באזורנו.
Mohsen Fakhrizadeh's convoy was ambushed by assassins in the small town of Absad, over 40 miles east of Tehran.
This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh, head of Project Ahmad, put it. Remember that name, Fakhrizadeh.
In 2018, Prime Minister Benjamin Netanyahu named him as director of Iran's nuclear program, making it clear he was in Israel's sights.
ההתנגשות באיראני הבכיר ביותר עד כה שיוחסה לישראל הייתה הפגיעה בפחיזדה. המעמד של מהדווי דומה?
מהדווי הוא ממה שנקרא מוותיקי כוח קוץ ומוותיקי משמרות המהפכה. הוא עוד נלחם במלחמת איראן-עיראק, מאוד מנוסה ומאוד ותיק. תפקידו במשמרות האחרון, במשמרות המהפכה, כי היו לו תפקידים קודמים, הוא למשל היה מפקד הכוח האווירי של משמרות המהפכה בשעתו, והוא היה מנהל מבצעים בכל מיני מקומות. בקיצור, לאיש יש רקורד עשיר, אבל הרקורד מבחינתנו, הוא רקורד טרוריסטי, כי הוא ארגן לא רק את חיזבאללה כצבא טרור, ועזר לחיזבאללה לצייד את חיזבאללה, הוא עזר לסולימני, הוא היה יד ימינו של סולימני, אלא גם לאחרונה, בשנים האחרונות, הוא עבד עם המיליציות השיעיות שפועלות בסוריה, וגם בעיראק. יש כמה מיליציות בסוריה, חלקן מיליציות שיעיות סוריות, וחלקן מיליציות זרות, למשל מיליציית האימאם חוסיין, שפועלת נגדנו הרבה והיא מורכבת מזרים, והוא מנהל אותם, הוא המפקח העליון מטעם כוח קוץ, שמפקד על כל האופרציה הזאת, ובתור שכזה, יש לו קשר להרבה מאוד פיגועי טרור, כולל ירי רקטות לשטח ישראל, שהפרוקסיס של איראן ביצעו נגדנו, וגם איראן ביצעה ישירות נגדה, זאת אומרת אנשי כוח קוץ. הוא גם מפקד על כוחות קודס שנלחמים כעת באזור אידלב במשטר נגד המורדים שהתבצרו באזור אידלב בסוריה, בצפון מערב סוריה, שעדיין זה כיס ההתנגדות העיקרי נגד משטר אסד. אז כוחות קודס, או יותר נכון היועצים של כוח קודס שנמצאים שם, אז הוא מפקד עליהם. בקיצור, האיש רב פעלים, ויש לו עמדה בחירה, עמדה קובעת, בחירה, בלעדי מה שנקרא ברכתו, נסראללה לא יצא למלחמה נגד ישראל.
نحن نشعر ويجب أن نشعر أن العلاقة مع إيران والصداقة مع إيران والتحالف مع إيران هو عنوان الفخر هو عنوان الشرف هو عنوان الكرامة الإنسانية في هذا الزمان.
אבל ראינו אפילו את הקשר הרגשי של נסראללה אליו כשהוא בוכה במהלך הנאום. מה סוד הקשר בין השניים?
שיתוף פעולה הרבה שנים. זה שני אנשים שעובדים ביחד המון שנים ביחד, וזקוקים אחד לשני, ונדברים, והוא לא היה איש הקשר. הוא היה מעין מפקד המבצעים העליון בזירת לבנון וסוריה, מטעם איראן. תראי, סולימני היה מפקד כוח קודס כולו. מהדווי, זה בעצם כינויו, כינוי המלחמה שלו, אבל שמו מוחמד רזה זהדי. זה השם שכתוב בתעודת הלידה שלו. אבל הוא היה יותר איש הקשר לחיזבאללה ולמיליציות. כשהאיראנים רצו שנסראללה יעשה משהו או זה, מהדווי היה האיש שאמר את זה לנסראללה.
סוף השבוע המתוח שאחרי החיסול עבר בשלום. העתיד עוד לא ברור. על מה מתבססת ההתראה האמריקנית מפני תקיפה איראנית? האם הפאניקה בישראל מוגזמת? ולאיזה עיתוי האיראנים שומרים את נחת זרוע של חיזבאללה? כבר ממשיכים, אבל רגע לפני זה, יש לנו המלצה חמה עבורכם לעקוב אחרינו, לדרג אותנו ולהגיב לנו בספוטיפיי ואפל פודקאסט.
Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani.
Iran and its actions overnight, launching a ballistic missile attack on air bases housing U.S. forces in Iraq. The Pentagon says at least two sites were hit in Erbil and al-Assad, west of Baghdad. It says the missiles were launched from Iran itself.
הזכרת את החיסול של קאסם סולימני, שעליו ארצות הברית לקחה אחריות, ואם אנחנו מסתכלים על התגובה האיראנית להתנגשות הזו שכללה שיגור טילים לעבר בסיסי ארצות הברית בעיראק, שגרמו לפציעתם של יותר מ-100 חיילים, אנחנו מצפים לתגובה דומה, או האמריקאים מעריכים שתהיה תגובה דומה?
האמריקאים מעריכים שתהיה תגובה דומה, וגם אנחנו מעריכים שעשויה להיות תגובה דומה, אבל אני רוצה למתן קצת, את מדברת על עשרות פצועים אמריקאים, זה אנשים שזעזו המוח קל, זה הפציעה של האנשים, לא, כמעט לא נהרגו או נפצעו באמת, כי האמריקאים הייתה התראה, ויש אומרים שאפילו האיראנים דאגו שהאמריקאים ידעו מראש שהם הולכים לראות, והאמריקאים נכנסו לבונקרים, ובעין אל אסד, ועוד מחנה אחד שהאיראנים באזור אירביל, שהאיראנים ירו עליו, בזה זה נגמר. השאלה היא איך, כשהאיראנים אומרים, אנחנו ננקום, אנחנו נגיב, כשאין לך מידע מבוסס, מה הם הולכים לעשות? ואחת הסיבות שאין לך מידע מבוסס, זה שיש הערכה די מבוססת, גם אצלנו וגם כנראה אצל ארצות הברית, שהאיראנים עוד לא החליטו. האמריקאים הולכים אל הפעולה האחרונה המוצלחת שהאיראנים עשו באופן ישיר, כי צריך להבדיל בין פעולה שהאיראנים עושים באמצעות השלוחים שלהם, הפרוקסיס, החוטים, המיליציות העיראקיות,
חיזבאללה כמובן,
חיזבאללה, whoever, או פעולה ישירה. אז הפעולה שהצליחה מאוד וגרמה למהפך תודעתי אזור לגבי מידת המסוכנות של איראן והיכולות הצבאיות שלה, הייתה ב-2019, כשהאיראנים תקפו באמצעות כתבאמים, כלי טייס לא מאוישים, או כתבאמים מאוישים מרחוק, וטילי שיוט, מתקני נפט, מתקני זיקוק נפט של ערב הסעודית,
A twin attack at night with drones on two major Saudi oil facilities, one of them the largest in the world. This was an extraordinary operation, the scale, the method, and the impact. For the Yemeni rebel army who carried it out, it was so successful that it has reportedly forced Saudi Arabia to shut down half its oil production.
וזה גרם להשבטת 50% מייצוא הנפט סעודי למשך מספר לא קטן של שבועות, חודשים. זה היה נזק רציני ביותר, והפעולה גם נעשתה באופן מאוד מתוחכם. כלומר, זה לא כתבאמים שהמריאו מאיזשהו מקום באיראן וטסו ישר למתקנים של חברת הרמקו הסעודית במרכז סעודיה, אלא הם עשו מין מעקף שאפשר להם לעקוף את מתקני ההתראה ואת סוללות העירות האמריקאיות שנמצאות על החוף הסעודי בדיוק מול עיראק. זאת אומרת, הם עשו עיקוף גדול דרך עיראק, דרך שטח עיראק. הם טסו ואז פנו וירדו דרומה לעבר המתקנים בערב הסעודית. כלומר, הם הגיעו מכיוון לא צפוי. הכתבאמים וטילי השיוט, הם תוכנתו, והם פגעו בול בפוני.
זה מזכיר לי קצת את המתקפה על הכור בעיראק.
בכור בעיראק, הפגיעה הייתה מדויקת, אבל זה לא פגיעה מדויקת. בכור בעיראק, ישראל פשוט דאגה שהטילים והפצצות ייכנסו, וירימו, פשוט יוציאו את הכור מהמקום. פה הם פשוט פגעו ישירות במתקני הזיקוק וההפקה, והשביטו אותם. אבל בדיוק כשאתה חושב על זה שהכתמ"מים האלו טסו יותר מ-1,000 קילומטר.
אבל כשאתה מסתכל על תקיפה מהסוג הזה, ואתה מנסה לתרחש מה יהיה כאן, כן. אז המחשבה היא שבאמת הם יעתיקו את אותו מודל של פגיעה במתקנים אסטרטגיים, ולא באוכלוסייה האזרחית?
תראי, הם השתדלו לו לפגוע באוכלוסייה האזרחית, מפני שזה הקו שלהם בכלל. זאת אומרת, כשאיראן מגיבה ישירות, היא לא פוגעת באוכלוסייה האזרחית, כדי לא להזמין פגיעה באוכלוסייה האזרחית שלה. נגיד, כשחיסולים שמיוחסים לישראל של מדענים, האיראנים תמיד מדגישים את זה שאתם פוגעים באוכלוסייה האזרחית. כשהם פוגעים באוכלוסייה האזרחית, הם דוגעים שזה הפרוקסיז יעשו בשבילה. כשהם רצו להרוג לנו תיירים ישראלים בבורגוס, בולגריה, אז חיזבאללה עשה את זה בשבילם. חיזבאללה ארגן את כל העניין ואת כל הדבר.
אז הזכרת כאן עוד פעולה אפשרית שלהם, שגם אליה מתייחסים סגירת השגרירויות ברחבי העולם וכל הנציגויות הישראליות, מתוך מחשבה שגם יכולה להיות פעולה נגד גורם ישראלי בחול.
זה לדעתי הדבר הסביר יותר. והדבר הסביר יותר, מפני שלאיראנים, כמו מזרח תיכוניים עם מסורת ידועה, עין תחת עין. אתם פגעתם לנו בשגרירות, אנחנו נפגע לכם בשגרירות. אתם פגעתם לנו באנשי צבא, אנחנו נפגע באנשי צבא. ומכאן, הדברים שנאמרו בתקשורת על ידי כל מיני פרשנים, כי סביר ביותר שזה לא תהיה פגיעה באזרחים, אלא תהיה פגיעה באנשי צבא. אבל זה הכל בערבון מוגבל, וזה מבוסס על דפוסי הפעולה הרגילים של האיראנים, שהם אומרים, אתם פגעתם לנו ככה, אנחנו פוגעים לכם ככה. למשל, בפעם הקודמת, שהם רצו להניש אותנו, זה פשוט חומק קצת מתחת לרדאר של אזרחי ישראל, אז הם ירו טילים על בית של איש עסקים קורדי, באזור הקורדי החופשי, האוטונומי, בצפון עיראק, שהם טענו שהוא עובד עם המוסד. אז הם ירו טילים על הבית שלו והרסו אותו והרגו את משפחתו, כי טענו שזה המפקדה של המוסד וזה מרכז ההדרכה. בכלל הם מאוד אוהבים את האזור האוטונומי הקורדי, כי כשהם יורים שם אף אחד לא מאיים עליהם בחזרה.
אני רוצה התייחסות למוכנות של ישראל לתרחיש באמת אותו תרחיש של טילי שיוט וכתבאמים. זה לא משנה אם נגד מתקנים אסטרטגיים או יש לזה משמעות גם לאוכלוסייה אזרחית.
תראי, אנחנו מוכנים הרבה יותר טוב מהסעודים. לסעודים היו סוללות פטריות אמריקאיות בודדות שהיו על החוף המזרחי של סעודיה מול איראן, ולא היה להם את אותו מערך מאוד 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 צפוף של אמצעי גילוי ואמצעי יירוט. ואני כבר רוצה להסביר, במתווה הזה של כתממים וטילי שיוט, האמצעי הכי חשוב זה לא סוללות היירוט ולא טילי היירוט, אלא מערך הגילוי. אם אתה יודע לגלות, אז לרוב זה מסתיים טוב מבחינתנו.
אבל אנחנו זוכרים את האמריקאים מביאים לכאן בכל זאת את נוסעות המטוסים לאזור כשהם חשבו שתהיה מתקפה מצפון, ועכשיו הנוסעות המטוסים לא נמצאות כאן.
זה לא נוסעות מטוסים.
לא, המערכות של אייג'יז.
הייתה נוסעת מטוסים אחד עם כוח משימה, והאייג'יז היו עוד כאילו עוד סוללות טילי יירוט לצורך ה...
אבל עכשיו הם לא כאן באזור, אנחנו עדיין מוגנים?
כשאת אומרת מוגנים, אז אני מיד כמו יהודי טוב ושאל אותך כמה מוגנים. זאת אומרת, תמיד, כמו כל מערכת טכנולוגית, שהיא הכי מוצלחת בעולם, יש לה מגבלות טכניות, כשלים טכניים, ויש לה גם מגבלות. זאת אומרת, אם הם יורים 200 אלף טילים, סתם אני אומר, כולם מדויקים, אז הסיכוי שלנו לירט, ואפילו עם כל כוח המשימה של האמריקאים נמצא פה, הוא יחסית קטן. אנחנו רואים שהכוח משימה האמריקאי, נושאת המטוסים השנייה שביידן שלה, אייזנאו, שנמצא באוקיינוס ההודי ובים האדום, הוא לא מצליח לירט את הכל. כלומר, יש אחוזי יירוט. אז מוגנים יחסית, כן, יש הגנה. זה שיהיו זליגות, אני לא אוהב את המונח זליגה, זליגה זה כאילו אחד זה. יכולים להיות מקרים שהם יצליחו להיות וגם מביאים את זה בחשבון.
אז הפאניקה הישראלית מוגזמת, כבר מדברים על תרחישי הלטה ותרחישים שבו אנחנו מספר ימים נהיה בלי עזרה ושיפילו בניינים.
זה לא פאניקה.
זה לא פאניקה?
לא. לדעתי זה בהחלט, זה פאניקה לגבי מתקפה מלבנון.
כי אחד התרחישים הוא שנסראללה יעשה את העבודה של האיראנים, אז לכן.
לא, זה לא תרחיש. הם לא יבקשו מנסראללה לעשות את זה. ופה אנחנו נכנסים, את נגעת בנקודה מעניינת, ופה אנחנו נכנסים באמת, מהם המניעים ומהם השיקולים האיראנים. אז ראשית כל, נתחיל מהמניעים. המניע האיראני לרצות עכשיו על מהלוי נקמה, א', הוא מאוד רם דרג ומאוד הוא מהוותיקים, מהחבר'ה מה שנקרא, גם חמנאי מכיר אותו, הוא חלק מהגוורדיה הוותיקה של זה. אבל זה בא בסוף סדרה של ארבעה חיסולים של בכירים איראנים, שישראל חיסלה לפי פרסומים זרים. אז זה סיבה אחת. אבל הסיבה האמיתית היא שזה היה הקש ששבר את גב הגמל האיראני, מבחינה פנימית, מבחינת תדמית המשטר. והם הבינו שכל פעם שאנחנו מחסלים ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, לפי פרסומים זרים, אז זה מציג אותם, א', כחדורים מודיעינית, שהם לא מסוגלים לסתום את הפרצות המודיעיניות, שאנחנו יודעים בדיוק איך הוא נע, איך הוא זז. המדווי הזה בא מאיראן לדמשק, לישיבה, ובשעות המעטות שהיו שם, כבר, אז א' זה מראה כמה אתה חדור מודיעינית, וב' כשאתה לא מגיב במזרח התיכון,
אתה חלש.
אתה חלש. אתה פשוט חלש. ואם אתה חלש, אתה מזמין עוד בדיקות אם אתה כזה חלש וזה, והמשטר מאוד רגיש לתדמית הזאת של חולשה. לכן למשל הם הגיבו על סולימני כמו שהם הגיבו. ולכן הם נחושים מאוד, וגם צריכה לזכור, והציבור צריך לזכור, שזה בא על רקע יום השנה לחיסול סולימני, שבו על קברו של סולימני דאש ביצע פיגוע שנהרגו בו יותר מ-100 איראנים, כמעט 200, אזרחים איראנים, נורא והיום.
Reports from Iran say more than 100 people have been killed after two blasts near a cemetery where a ceremony was being held to mark the death of the country's top military commander. Qasem Soleimani was killed in a U.S. drone
היום,
attack.
למחרת חיסול מהדווי, דאש תקף שוב באזור בלוצ'יסטן, שזה מזרח איראן, והרג עוד כמה אנשי משמרות המהפכה, עשה התקפה על תחנת משטרה. זאת אומרת, המשטר מרגיש שהוא מאותגר מאוד בתחום ביטחון הפנים. הבושה היא משחקת פה תפקיד גדול, והם מבינים שאם הם לא יגיבו עכשיו, אז זה ייראה חולשה. הם גם הבטיחו תגמול פחי זדה ולא הצליחו ו...
אז זה למה כן להגיב? למה לא להגיב? כי הם מפחדים לגרור את האמריקנים? כי הם מפחדים
לא,
על מתקני הגרעין?
אין למה לא להגיב.
אוקיי.
להגיב ולנקום. זה לא להגיב. אנחנו מדברים על לנקום. כלומר, הם רוצים לנקום משהו שיחאיב. איפה המגבלה של הכאב שהם יכולים להסב לנו? הם לא רוצים מלחמה אזורית. הם לא רוצים מלחמה אזורית, זה דבר אחד, מפני שהאמריקאים פה איתנו, ומלחמה אזורית יכולה בקלות להידרדר לזה, שישראל וארצות הברית יתקיפו ביחד את מתקני, יאמרו באותה הזדמנות שאוסישקין מת, אז גם יתקפו את מתקני הגרעין באיראן, וזה מאוד לא טוב להם כרגע מלחמה אזורית. הם יהיו מוכנים להתעמת איתנו ועם ארצות הברית, כשיהיה להם פצצה גרעינית. כשישראל תצטרך לשקול פעמיים, מה היא עושה באיראן ואיך היא עושה באיראן, והאמריקאים ישקלו 10 פעמים, בדיוק כמו צפון קוריאה. איראן רוצה להגיע למעמד שיש, לחסינות שיש לצפון קוריאה, בגלל שיש לה נשק גרעיני וטילים. אז האיראנים אומרים, עד שלא נהיה במצב הזה, אנחנו לא רוצים להתעסק עם ארצות הברית וישראל, שיסכלו עוד את היכולת שלנו גם להפוך למעצמה גרעינית. הם לא רוצים מלחמה אזורית, לא רוצים. ולכן גם כשהמיליציות העיראקיות, למשל, הרגו 3 אנשי צבא אמריקאים בבסיס בירדן, אז שלחו את מפקד כוח קוץ להגיד למיליציות האלו, מספיק. ובכלל, ארצות הברית ואיראן מדברות ביניהן. אז איראן לא רוצה מלחמה אזורית. אז תגידי, אוקיי, ומה עם חיזבאללה?
ומה עם חיזבאללה כשלוח או פרוקסי שלהם? למה הם לא, הם אוהבים לשלוח אותם לעשות את העבודה?
את חיזבאללה הם שומרים ליום שנתקוף. חיזבאללה הוא זרועה הארוכה של איראן, שהחרב שתלויה מעל ראש הישראלים, שאם יום אחד ישראל תחליט לפעול נגד איראן, אז חיזבאללה יפעל. ולא רק בגלל ההרס שזה יגרום לישראל, אלא יש לזה משמעות פרקטית, והיא שאם חיזבאללה יתקוף אותנו כשאנחנו נתקוף את איראן, אנחנו נצטרך לפצל את הכוח האווירי שלנו. ישראל לא תוכל להפעיל את כל הכוח האווירי שלה, ונגיד, מטרה שתקפנו ולא השמדנו, לשלוח עוד גל, של... זה לא פשוט. ואם אתה עוד נאלץ להפציץ את חיזבאללה בצפון, אז אתה נאלץ לפצל את הכוח האווירי. זאת אומרת, לחתוך אותו בחצי, לפחות. כלומר, יש לחיזבאללה תפקיד מאוד חשוב.
אבל זה לא התפקיד עכשיו.
אבל זה לא לנקום, להפך. האיראנים היו מרוגזים על נסראללה ב-2006, וזה ידוע, שנסראללה ביצע כשהוא חטף את גולדווסר ורגב זיכרונם לברכה, כדי לשחרר את סמיר קונטר, האיראנים מאוד כעסו עליו. מאוד כעסו עליו. שלחו אז את מהדווי להגיד לו, מעכשיו אתה לא משתולל כמו שדיבר, כמו שעשינו, וזה היה ב-2006, ואז נסראללה גם אמר בריאיון, אם הייתי יודע שככה ישראל תפעל, אז לא הייתי פועל, וכל זה, זה הכל בגלל שהאיראנים, קיבל נזיפה גדולה מהאיראנים. אנחנו צריכים אותך בשביל הדברים הגדולים, לא צריכים אותך בשביל הדברים הקטנים. זהו. ולכן, המגבלה שאיראן שמה לה זה, שזה לא יהיה אזורי, שזה לא יצית מלחמה אזורית, ולא יבזבז את הארסנל של חיזבאללה, ויגרור את לבנון למלחמה רבתי.
רון בן ישי, תודה רבה לך.
לא דבר.
ועד כאן הכותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו, אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ויינט או באפליקציה, בנייד או ברכב. ואם כבר הזכרנו את הצרות של איראן מבפנים עם דאש, יש מדינה נוספת שהתמודדה לאחרונה עם טרור רצחני מבית ארגון המדינה האסלאמית. חפשו את הפרק, מי באמת אחראי לפיגוע ברוסיה? תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דודוב. אני שרון קידון, שמרו על עצמכם.